בוקר טוב. בוקר טוב. בפרחים הטוביה עם הצילי יבשות הארבע וחמה ולבנה היא הטוביה פנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה האגישנה כגן של נתיה בליבי ירחנה האגישנה גן של נתיה הום ניתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה ידם גורו רתנה מנדלה קם ליית הימי אחי בבודה בדרמה ובסן תביאני זכותם של טובי מעשי יכלי להרע למען כל המריאה חתי עשי מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי יכלי להרע למען כל המריאה. אז ברוכים הבאים, טוב לראות אתכם לסופש השני שלנו. אני אפתח בעוד קטע קטן בלימוד על הבקתי. רק תזכורת קטנה למי שלא היו כאן, בקיצור נמרץ. בקטי זה היוגה של אהבה ושל התמסרות. דיברנו עד כמה היא שיטה עוצמתית ביותר, ויכולה להביא להרמוניה בחיים שלנו, ולשמחה גדולה, אם מתרגילים אותה כראוי. יש לה השלכות הרבה מעבר למה שנראה על פני השטח, יש לה השפחות הרבה יותר עמוקות, ואמרנו שבקטי יכולה להיות אצל מי שיש לו נטיות של התמסרות, בקטי יכולה להיות הדרך הראשית שלהם, אצל מי שאין מלכתחילה נטיות כאלה, הם יותר שחלטניים, זה בסדר להתחיל מאיפה שהנטיות של כל אחד, בסופו של דבר כל אחד יגיע לבקטי, במוקדם ומאוחר. אנחנו רק לא רוצים שזה יהיה מאוחר מדי, כי זה יכול לקחת גם כמה גלגולים אם לא שמים לב. אז במסורת שלנו, בניגוד למסורת הזאת, למרות שפה הוא מאוד מעודד אנשים לעשות את זה, ומאוד מפרט וממליץ על הדרך, אבל הוא גם אומר, כנראה מתוך הניסיון שלו, כגורו, היו לו המון תלמידים, וכל מיני נטיות. אבל במסורת שלנו, אנחנו מלכתחילה במהיאנה, מדגישים את האספקט של הבקטי. ואנחנו אמרנו שתרגול חוכמה יכול להביא לפתיחת הלב, לאהבה והתמסרות, ולהפך. שני הדברים יקרו. את התרגול של אהבה והתמסרות, אם הוא עובר סף מסוים, הוא יביא אל החוכמה. ואמרנו שבקטי פירושו להריץ, לשרת, לאהוב, ושאהבה יש בתוך המילה שתי משמעויות, משמעות של הדרך והמשמעות של ההתנסות. בקטי היא דרך, כאילו זה מה, מה אתה מתרגל? אני מתרגל בקטי, ובקטי זה גם חוויה. בקטי היא, אמרנו, היא גם אמצעי לבטא מודעות גבוהה יותר, וגם עצם הביטוי למודעות הגבוהה יותר. כשמישהו נוגע שמה, זה מתבטא בבקטי. זה יפרוץ החוצה בדמות בקטי. ואמרנו שעד לנקודה מסוימת אצל המתרגל, אז התרגול יהיה יותר מונע על ידי אמונה באפשרויות שהדרך תומנת בה, עד שיצרנו תובנות וחוויות אותנטיות. אבל ברגע שיש אפילו פסיק קטן של חוויה אישית אותנטית, כל המצב משתנה ובקטי הופך לחוויה, ומשם כאילו הספקות מתנקים. אנחנו יודעים שאנחנו על דרך, ואז היא מתעצמת ומתעצמת. זה היה בפעם הראשונה. בשיעור הקודם דיברנו על המכניקה קצת של בקטי, ואמרנו שהמטרה של בקטי היא לפתח ריכוז חד נקודתי כלפי האובייקט של הבקטי, האובייקט של ההתמסרות. אם יש לנו התמסרות חזקה לאותו אובייקט, אז הבקטי תקרה באופן ספונטני, וכל התרגול הוא כזה של לכוון אנרגיה, לתעל אנרגיה לעבר אובייקט אחד. אמרנו שהרבה דתות ודרכים רוחניות משתמשות בבקטי, הזכרנו נצרות, הינדואיזם, איסלאם. לא משנה באיזה זרם או דת אדם מתרגל בקטי, אם הבקטי עצומה מספיק, חזקה מספיק, ההתמסרות חזקה מספיק, היא תביא לחוויות טרנסצנדנטליות. ולכן דתות רבות ודרכים רבות השתמשו בבקטי ומשתמשות בבקטי. אז אמרנו מטרה אחת בבקטי זה לעזור לנו לתעל את האנרגיה, לרכז את האנרגיה. במצב רגיל, בחיים הרגילים שלנו, האנרגיה שלנו מפוזרת לכל עבר. המיינד שלנו מתרוצץ לכל מקום ואנחנו מאוד מפוזרים. גם כשאנחנו מתחילים לתרגל מדיטציה, זה לוקח זמן עד שאנחנו יכולים ליצור את הקרן לייזר הזאת של הריכוז. בקטי מאוד עוזרת לעשות את זה, ופה זה ייחודי לבקטי, בגלל שאנחנו מתמסרים לאובייקט שהוא מחוץ לנו, אז זה עוזר לנו מאוד לשחרר את האחיזה באגו. באני, בעצמי, בגופי, בתודעתי, בשלי, באיכות שלי, בכישרונות שלי, בידע שלי, בשלי, שלי, שלי, שלי. אז זה עוזר להוריד קצת את הרעש הזה. האחיזה שלנו בעצמי היא מקור להרבה נגעים רוחניים. למעשה אפשר להגיד, אם מסתכלים היטב בכולם. אז אנחנו מונעים על ידי האגו להשיג דברים או לדחות דברים, ובדרך הם מפתחים רגשות שליליים ופוגעים באנשים ובעצמנו וכך הלאה. בקטי עוזרת לנו לרדת מכל זה. ובזמן שהיא עושה את זה, וכל הרעש הזה יורד, אנחנו מתחילים יותר להתחבר למודעות קוסמית גבוהה יותר. גם אמרנו פעם שעברה שבקטי היא מהווה כוח מאזן לאינטלקט, במיוחד במערב שאנחנו מגיל צעיר בבית ספר, מכיתה א' ואולי עוד לפני זה, אנחנו מכוונים לעבוד עם הראש ושוכחים לעבוד עם הלב. אז בקטי עוזרת לנו לאזן את זה. זוכרת שבאנו לארצות הברית והבן הצעיר שלנו היה בן 5 וחיפשנו בשבילו גן, והלכנו לכמה מקומות לבדוק מה מתאים. ואחד המקומות שבאנו, המנהלת של הגן הייתה מעוניינת שנבוא לשם, כי זה היה פרטי, זה היה בתשלום. אז אצלנו לומדים בגן, יש כל יום שיעור צרפתית, ויש כל יום שיעור מוזיקה, ויש כל יום שיעור, אלא זה היה מלא, זה היה כמו מערכת של תיכון. ברחנו משם מהר מהר. כן. לא יודעת אם אתם בטח רואים בעיתונים על פינלנד, קראתם על מערכת החינוך בפינלנד, שהיא הכי מתקדמת בעולם, והם לא נותנים לילדים שיעורי בית, ומעט שיעורים בכיתה, והילדים משחקים כל היום, והם מספר אחד בעולם. אנחנו עוד לא למדנו, אתם עוד מקבלים שיעורי בית, אבל אתם כבר לא בגן. כן. אז בקטי יש לה את היכולת הזאת לעבוד כוח מאזן לאינטלקט שלנו. במיוחד אם אנחנו יותר מדי אחוזים באינטלקט שלנו, אז אנחנו באופן מכוון צריכים לתרגל דרכים אחרות. ואתם זוכרים, הוא אמר לנו, היא עוזרת להסיר עצירות אינטלקטואלית, אתם זוכרים את הביטוי הזה, שאנחנו נקרא לזה תקיעות נגיד. ומאוד חשוב, בקטי מהווה אפיק לביטוי רגשי. לביטוי של רגשות, כי זה, אנחנו עובדים ישירות עם הרגש. ולמה זה כל כך חשוב? כי האנרגיה שלנו מובעת באמצעות הרגשות. רגשות לגמרי קשורים לזרימה של פרנה. עכשיו, כשהם מוכרים ושליליים ומענים ומייסרים, זה פרנה שהולכת למקומות הלא נכונים. בקטי עוזרת להעביר אותה למרכז ולתעל את כל האנרגיה הזאת למרכז. שבמצב רגיל אנחנו נשלטים על ידי הרגשות שלנו, אז עכשיו פה אנחנו נותנים לבקטי לכוון אותנו. ולאט לאט היא לוקחת את הפיקוד. ודיברנו אחר כך על השילוב של בקטי עם קרמה יוגה. אמרנו, אפשר לתרגל קרמה יוגה בלי בקטי, אבל השילוב הוא מנצח, כי אז אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כשזה מלווה ברגש חזק. זה אנחנו יודעים מהלימודים שלנו על קרמה, אז הקרמה היא הרבה יותר עוצמתית, כשהיא מלווה ברגש חזק. וכשאדם מתרגל בקטי, שזאת דרכו, הוא מקדיש, פה יש הקטע של הקדשה, הוא מקדיש את כל מעשיו לאובייקט שלו. הכל מוקדש, שוב העניין של הריכוז של כל המשאבים שלנו, כל היכולות שלנו, כל התרגול שלנו, כל הקרמה שלנו, הכל מתועל, מכוון אל לב האובייקט. וככה זה עשייה שלנו, ככה זה אכילה, ככה זה מחשבות, ככה זה תענוגות. הכל מוקדש למען האובייקט הזה היקר לנו. וזה מתחיל להתמיר אותנו. ככה גם כל התגמולים שאנחנו משיגים כתוצאה מעשייה שלנו, פירות שאנחנו קוצרים מעבודתנו וכך הלאה, את כל זה אנחנו מקדישים. אז בו בזמן יש את השחרור של האגו, יש את הטיול של הרגש, יש את הקרמה הנפלאה שאנחנו צוברים בדרך, הכל ביחד. וזה גם עוזר לנו לשחרר, לשחרר אחיזה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אחיזה, אז אנחנו מדברים על אחיזה במשהו או במישהו. אבל אפשר גם לדבר על אחיזה באופן כללי. נכון שאחיזה צריכה אובייקט לאחוז בו, אבל נטייה לאחוז באובייקט אחד לפעמים מתורגמת גם לנטייה לאחוז באופן כללי יותר, יותר הצמדות לדברים, יותר קיבעון של התודעה. אז בקטי עוזרת להוריד את ההתייחסות הזאת, להיות יותר רילקס, אפילו כשאני רוצה את האוכל שלי, אולי זה לא יהיה כזה השתוקקות פרעית, אולי אני אבוא לשם עם יותר נינוחות וכך הלאה. ואז כתוצאה מזה אנחנו פחות מטולטלים על ידי הפסגות והעמקים בחיים שלנו. כן, הדבר הבא הוא מדבר פה על המודעות. בקטי מאוד עוזרת לנו לפתח מודעות, מעצימה מאוד את המודעות. והסיבה שהיא עושה את זה, המנגנון שבאמצעותו היא עושה את זה, זה המנגנון של הדרמפה, של הסחירה. בגלל שמתרגל בקטי כל הזמן עסוק בלזכור את האובייקט שלו, ולכוון לשם את הרגש במסירות, אז זה מאוד מאוד מפתח את הגורם המנטלי של דרמפה, של סחירה. וסחירה לא במובן של להיזכר בעבר, אלא של סחירה של האובייקט שלי. וכשאני כל הזמן מתרגלת סחירה של האובייקט שלי, המודעות שלי מאוד מתפתחת. כי כדי שאני אתרגל סחירה טוב, בו בזמן אני צריכה לפתח את הששים, לשים לב מתי אני לא זוכרת, מתי סטיתי מהאובייקט שלי. וזה בחיי יומיום, לא רק במדיטציה, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אז גם הדרמפה מאוד מתחזק, גם הששין מאוד מתחזק, ותוצאה מזה גם המדיטציה מאוד מתחזקת, והמודעות בכלל. והחיים נהיים מלאי צבע וטעם וריח, כי אנחנו הרבה יותר במגע עם החיים שלנו. אנחנו הרבה יותר ערים. אז אותו הבקטה, הבקטה זה מי שמתרגל את הבקטי, הבקטה שזוכר את הגור שלו בכל רגע ורגע, בתור ביטוי למשהו שמימי ונשגב, הוא באופן אוטומטי מתחיל להיות הרבה יותר, הוא או היא כמובן, נהיים יותר ויותר מודעים למצבים השונים בחייהם. וככל שההתמסרות גדולה יותר, ככה המודעות גדולה יותר. אמרנו שמשרתים ונותנים, לא כל כך משנה מה. זאת אומרת, משנה כן מבחינה זאת שאם אין לכם הרבה לתת, אז זה לא כל כך משנה אם אתם נותנים משהו פעוט. אפילו פרח שכתבתם בצידי הדרך, אבל המשנה הרגש וההתמסרות שבה עם זה. אנשים לפעמים נאחזים בזה בצורה לא נכונה, כי אם יש לכם, ואתם אומרים, או, מספיק לתת פרח, אתם לא מתרגלים בק. דברת כמה אי אפשר לרמות. לפעמים זה מאוד עצוב לראות, כי אנשים מרמים את עצמם. עכשיו, עד פה, זה היה סיכום של מה שדיברנו. עכשיו כשמדברים על בקטי ועל יוגות אחרות, דרכים אחרות של יוגה, מה שקצת הזכרנו, אבל פה הוא מפרט קצת יותר. והדבר הראשון שהוא אומר, שכל הדרכים היוגיות, כל היוגות למיניהם, שזה הטה יוגה, רג'ה יוגה, קרמה יוגה, בקטי יוגה, ז'ניאנה יוגה, יש עוד? קריה יוגה, זה השמות שבאים לי. הם כולם מובילים לאותו מקום. כולם מכוונים לאותו מקום. התובנות בסוף הן תובנות של להביא אותנו לפתיחת הלב, ובאופן זה להביא למודעות נשגבה. והדרכים הן שונות, אבל הן מובילות לאותו מקום. בסופו של דבר, כל הדרכים של היוגה נוצרו כדי לשחרר, ולבסוף גם לסלק לגמרי, את האחיזה הכפייתית שיש לנו באגו, במיינד, בגוף, ואני. בין אם בצורה המולדת, בין אם בצורה הנלמדת, שדיברנו על זה בקורס 2, ACI 2. ובקטי ספציפית עושה את זה על ידי שאנחנו לומדים להזדהות ולכוון את כל האימפולסים שלנו אל האובייקט שלנו, אל ה... אובייקט השמימי, אלא גורו וכך הלאה. לא קל להשיג רמה כזאת, אבל זאת המטרה. זה בבקטי. בז'ניאן היוגה, המתרגל מתרגל, הנה איך הוא כותב, תובנה אינטואיטיבית שהאגו הוא לא כל מה שיש לנו. תובנה אינטואיטיבית שהאגו זה לא הכל. זה איכשהו מתאר ז'ניאן היוגה, בתרגול שלנו במיוחד אם תבואו לשלבי המדיטציה, זה לא רק אינטואיטיבי, זה התנסותי. אנחנו על ידי ניתוח אנליטי מדוקדק ומכוון ומבוסס בידע, מגיעים אל התובנות האלה. אז לא צריך לחכות לאינטואיציה שתתעורר, אנחנו מאירים אותה על ידי אנליזה. וכשעושים את זה, זה באופן אוטומטי משחרר את האחיזה באגו. ובסופו של דבר ממיס אותו. השיעורים האלה הם חשובים, במיוחד בסמסטר הזה שאנחנו מדברים על תובנה. קרמה יוגה, כשאנחנו מתרגלים עשייה למען הזולת, גם כן מביאה לשמה. כדי להצליח בקרמה יוגה, אנחנו צריכים לשחרר את האחיזה בתוצאות, את האחיזה בעצמי. אני עושה כמיטב יכולתי, ואני צריכה לשחרר. רג'ה יוגה, שזו מדיטציה שבה אנחנו חוקרים את המיינד שלנו, קצת מזכיר מהמודרה במסורת שלנו, מביאה לידי הבנה של כמה אדיר ועצום הרובד הזה שאנחנו קוראים המיינד שלנו. וכשאנחנו מתחילים לחקור את הטבע של המיינד שלנו, אז האגו באופן אוטומטי נושר. הוא מתגמד, ובסוף הוא מרים ידיים. אז כל הדרכים מתמזגות זו עם זו, והוא מתאר מאוד יפה כמו עלי כותרת שונים שיושבים על אותו פרח. אז שניאנה, היוגה של האינטלקט, של החקירה, של הידע, בסופו של דבר תוביל לבקטי. שכל זה נופל, מה שנשאר זה אהבה. בקטי תוביל לחוכמה, כי היא פותחת את הלב ובאה חוכמה. אותו דבר קרמה יוגה תוביל לבקטי, ובקטי תוביל לקלפי היוגה. אז כל אחד מתחיל מהכיוון שיותר מתאים לו או לה, בסופו של דבר זה הכל מתכנס. ואפשר להגיד שבקטי היא הדרך המהירה ביותר והטובה ביותר, וזה יהיה נכון, אבל זה רק נכון אם יש לאדם מלכתחילה נטיות לתרגל בקטי. כי אם אין להם נטיות לתרגל בקטי, אם הם קשה להם להתמסר, אז הם יעשו מאמצים גדולים וזה לא יבוא להם באופן טבעי. אז אולי לאנשים כאלו הוא אומר, עדיף להתחיל מכיוונים אחרים, מקרמה יוגה, ז'ניאנה יוגה וכך הלאה, ובסוף יבוא בקטי. אבל אם יש למישהו את הנטיות כבר, זאת הדרך הכי מהירה והכי עוצמתית בשבילה, בגלל כל הדברים שכבר מנינו. הידע העמוק וההבנה של המציאות, מה שאנחנו קוראים הכך, ההבנה של הכך, כשזו מתעוררת, כשהחוויה באה אצל הבקטה, היא לא באה בנפרד מחוויה עמוקה ועוצמתית ביותר של בקטי. וזה אנחנו משווים קצת למשה שרואה את הסנה הבוער ונופל אפיים ארצה, או האריה שחווה ריקות ישירות ומיד אחרי זה גם נופל אפיים ארצה, כי יש חוויה שמימית, וגם פרץ אדיר של בודיצ'יטה, חוויה של בודיצ'יטה. זה מה שמעלה את המתרגל על רמת הבודיסטווה הראשונה, ואז נוצרת הבודיצ'יטה. אז הידע העמוק יבוא יחד עם בקטי. אנחנו יכולים לזרז את הידע העמוק על ידי התרגול של בקטי. בסופו של דבר הם יבואו יחד. אז ככל שהידע יותר עמוק, ככה הבקטי מתעצמת. כאשר גם הידע וגם הבקטי מתעצמים ביחד, הפעולות שלנו נהיות הרבה יותר עוצמתיות. העשייה שלנו נהיית עשייה של בודיסטווה. הקרמה נהיית הרבה יותר עוצמתית כשהם באים יחד. כי אמרנו, אחד הגורמים החשובים ביותר בקרמה זה הרגש שמושקע בה וההתכוונות שמושקעת בה. אז הקרמה מתחילה להצטבר במהירות. וצריך להיות פה מאוד מודעים, כי את גברת קרמה אי אפשר לרמות. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו עושים את זה ככה, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו ביד אחת נותנים, ביד השנייה מקלקלים. אז פה צריך להיות ישרים עם עצמנו. שקפות מאוד עוזרות. להיכנס להרגל של שקפות זה מאוד חשוב. כדי לטהר את הצד השני שאנחנו אולי לא שמים לב ומתגנב, כי הנטיות ישנן בנו. אז כל הדברים האלה מתעצמים, הידע מתעצם יחד עם הבקטי, העשייה שלנו מתעמקת ומתעצמת, הידע של המיינד, הראג'ה יוגה מתעצם בו בזמן, כל הדברים האלה קורים בו זמני, ואחד הדברים שמלווה אותם, זה חוויה של קדושה. אדם נהיה ספוג, אפשר להגיד, בעונג משקר. אז יש קדושה יחד עם חוויה אקסטטית שבאים ביחד. אז הרבה בקטות שנתנו ביטוי לרגש העצום שנוצר בם, מדברים הרבה על יין. יש הרבה מילים שקשורות ביין, שחר, שחרות. אתם תראו, אנחנו נגיע, לא היום, אבל נקריא כמה שירים כאלה מדהימים. כי זאת החוויה של הבקטה, כשהיא מתחילה להתעצם, הוא שיקור ולא מיין, הוא שיקור מהנקטר של אלמוות, בשפה שלנו אנחנו מדברים הרבה על הנקטר. זה אותו דבר, הצוף של אלמוות, שהוא משקר. אמריטה, חכם הינדו בשם שנקראצ'ריה, הוא אומר, ציטוט ממנו, בין כל הדברים שמכוונים אל החופש, אל השחרור, הוא אומר, בקטי היא הכי חשובה. והחיפוש אחר הטבע האולטימטיבי שלנו, הוא אחד מההגדרות של בקטי יוגה. החקירה אל תוך האמת של מי אני, הוא אומר, החקירה הזאת תוביל אותי להתמסרות. שזה מעניין, כי אנחנו בדרך כלל בסוטרה אנחנו מדברים על הטבע האולטימטיבי שלנו זה ריקות, או אנחנו אומרים שהטבע האולטימטיבי זה שאין לנו טבע כזה או אחר, וזה נכון. אנחנו מדברים על ריקות ואקסטזה, וזה גם נכון. הוא אומר, זה יוביל להתמסרות. בסוף בסוף, זה יוביל להתמסרות. אז למה לא להתחיל מהתמסרות? אם אתם משיגים בקטי, אתם מסודרים. למי מתמסרים? למה מתמסרים? בעיקרון, אדם יכול להתמסר לכל דבר. מוצא אובייקט קדוש, מישהו מוצא פסלון וזה קדוש לו, וככה, כל פעם שרואה את הפסלון עולה איזה רגש, וככה, זה יכול להיות אובייקט. כל מה שפותח את הלב, אני ראיתי מישהו שם באינטרנט תמונה מעיראק, היה חמור ששכב על הארץ, ובשלבי כסיסה. ובא הבחור, זה היה משהו כל כך מדהים, הבחור שאוהב את החמור הזה, והחמור גוסס, והוא לא יודע את נפשו מרוב צער, וככה בא ומחבק את החמור המסכן הזה, ואנשים עומדים סביבו וצוחקים, אומרים, מה זה האידיוט הזה, מה הוא מתמסר לחמור, הוא מת. Well, אני לא יודעת מי האידיוט, כי לבחור הזה החמור פתח את ליבו. אז זה נפלא, זה מדהים. כל דבר שפותח את הלב זה מדהים. אבל אם האובייקט הוא גם כזה שמראה לנו את הדרך להערה, אז יש לנו כפול על כפול על כפול, כי יש לנו מישהו שעוזר לנו באופן אולטימטיבי, ואם זה הופך לאובייקט של התמסרות, אז הפתיחת הלב היא אדירה, אם אנחנו מבינים, אם אנחנו מבינים מה קורה. אז אמנם האובייקט יכול להיות כל דבר, אבל יש אובייקטים יותר עוצמתיים ויש פחות עוצמתיים. חשוב, אם אנחנו רוצים להתקדם עם האובייקט, חשוב שאנחנו נראה בהם ייצוג למשהו שמימי, או משהו שמימי, ממש. זה מה שמאוד עוזר להביא את האנרגיות למקום הנכון. ופה הוא מספר, בהודו יש הרבה שמתמסרים לקרישנה, יש את ההרי קרישנה, אבל לא רק ההרי קרישנה, יש הרבה התמסרות שמה לקרישנה. אז קרישנה, הוא אומר, מסמל שמה הכל. הוא המהות של כל הדברים. ולפעמים מראים אותו בדמות בן אדם, מנגן בחליל, לפעמים יש לו נוצה של טווס בשיער שלו, ורואים שם את הנערות הגופיס, הנערות החולבות שהן מאוהבות בקרישנה, והן כולם מסתכלות עליו בעיניים מזוגגות, וככה לא רואים את התמונות האלה. אז אתם יכולים להגיד מה זה ילדותי וזה. לא, אם הוא בשבילם משהו שמימי, שהוא המהות של הכל, אז זה לא ילדותי בכלל. זה תרגול מאוד מתקדם. אז בנצרות זה לפעמים ישוע או מריה הקדושה, לפעמים זה אובייקט מאוד חזק. ראינו את זה פעם שהיינו בירושלים בתקופת חג הפסחה, שגשלה היה פה אני חושבת, ואנחנו כולנו הלכנו לירושלים המזרחית, והיו המון צליינים, כי זה היה בדיוק חג הפסח, ונכנסנו לכנסיית הקבר. בשבילי זה היה פעם ראשונה במקומות האלה, ובדיוק זה היה חג, והיו המון המון צליינים נוצרים שמילאו את המקום הזה, עד אפס מקום, ויש שם לוח שנאמר שמתחתיו הקבר של ישוע, לוח שיש כזה על הרצפה, והם משתתחים עליו. ושבילי שאני ראיתי את זה, זה היה קודם כל זה סופר מרגש, העוצמה של הבקטי שם בחדר, שהיה לחתוך אותה בסכין, זה היה כל כך אינטנסיבי. אבל אמרתי, האנשים האלה עושים תרגול מתאים. מדהים. האהבה שלהם והמסירות שלהם לאובייקט שלהם היו מדהימים. אז זה שם. ביהדות עושים את זה עם אובייקט שמימי, נשגב, עליון, אין לו צורה, אבל עדיין יש, מיוחד בחסידות, יש את הדבקות, יש התמסרות מאוד גדולה. יש ביהדות מאוד ברור, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, יש את המונו, את האחד, האובייקט האחד, שהוא שעוזר לתעל את כל האנרגיה לשם. כמובן, בבודיזם אנחנו עושים את זה אחרת. אז אנחנו יכולים לקחת המסקנה ממה שאמרנו, אנחנו יכולים לקחת צורה שהיא מאוד ספציפית, אובייקט מאוד ספציפי כפוקוס, כמו פסלון או תמונה או טיליון או משהו, אובייקט, או אנחנו יכולים לקחת אדם, שלמדנו בתובנות בלימוד שלנו, הלמה הוא כל הבודות, והבודות כולם באים מהלמה, או אנחנו יכולים להשתמש במשהו מופשט, כמו ביהדות או באסלאם, שזה אלוהים שהוא מופשט. הדבר החשוב זה הבקטי עצמו, הרגש החזק של בקטי, והטיעול שלו בכיוון אחד. הכל לכיוון אחד. והכי טוב, והוא אומר את זה, הוא מונה פה כל מיני אובייקטים וקדושים ומנטות וככה, ובסוף אומר, הכי הכי טוב כלפי הגורו. כי הגורו הוא לא רק אובייקט להתמקד בו, למקד בו את הבקטי, אלא גם הגורו נותן לנו השראה, ונותן לנו לימוד, ונותן לנו הדרכה ישירה ואישית, וזה החסד האישי של הגורו איתנו, שהוא עושה איתנו. אז חשוב שהאובייקט יהיה חזק, עוצמתי בשבילנו, הוא צריך להיות אטרקטיבי בשבילנו, בסופו של דבר, מי שמתרגל בקטי, הוא לא מפסיק לחשוב על האובייקט שלו. אז חשוב שזה יהיה משהו שאנחנו אוהבים, שאנחנו מחוברים אליו. ושבסופו של דבר המטרה היא שהאובייקט יהמם אותנו. זאת אומרת, יאפיל על כל שאר הדברים שמעסיקים אותנו. האובייקט כאילו ממגנט את הבקטי שלנו. אז חשוב שהאובייקט שלנו יהיה כזה. ובקטי כזאת, שיש בה את כל המרכיבים האלה, עוזרת לנו לעבור מעבר למופע הגשמי או השמימי או הארצי של האובייקט. זאת יכול להיות שהאובייקט יש לו תכונות ארציות שאנחנו מתקולטים באמצעות החושים שלנו. אבל הבקטי שלנו עוזרת לנו לראות מעבר לרובד הזה של האובייקט. וכשזה קורה, כשאנחנו יכולים לקחת את הגורו שלנו, למשל, ולהתמיר את ההסתכלות הרגילה שלנו באובייקט הזה לרמה גבוהה יותר, לראות שמה דמות שמימית ונשגבה, כשאנחנו עושים את זה עם אובייקט אחד, בסופו של דבר, אחרי הרבה תרגול, המיין שלנו כולו ספוג בקדושה הזאת של האובייקט, והקדושה הזאת מתחילה להופיע באובייקטים אחרים. בגלל שפיתחנו את זה עם אובייקט אחד, בשלב מסוים, העולם שלנו מתחיל להיראות לנו יותר ויותר טהור ויותר ויותר קדוש. כי המיין שלנו נהיה יותר קדוש בגלל העיסוק בקדושה. אז חשוב שהאובייקט יהיה קדוש. מאוד חשוב שהוא יהיה קדוש. ואנחנו עושים אותו קדוש על ידי התרגול שלנו, ואז זה מקדש את המיין שלנו ואותנו, ואז אנחנו משליחים עולם קדוש. ואז באופן ספונטני אנחנו פוגשים מלאכים. אנחנו לא צריכים לחשוב, זה מלאך או לא מלאך. זה באופן ספונטני מופיע לנו. מעמקי ההוויה שלנו. אז כאמור, באופן זה, ההרצה שלנו וההתמסרות שלנו לדמות מסוימת, שהיא כאילו האנשה באלף של משהו נשגב, מביאה אותנו לחוויה נשגבה יותר של עצמנו. אנחנו הופכים לנשגבים יותר. ואז כל דבר נהיה ביטוי הדבר הנשגב הזה. ואז הצורה שלה אנחנו מתמסרים היא בו בזמן ארצית ונשגבה. אנחנו רואים משהו באמצעות החושים, ובו בזמן יש את הרובד השני שמולבש על זה וממוזג עם זה בעצם. תלוי לאיזה רמה של מודעות הגענו. ושוב, המטרה היא לעבור מעבר למגבלות של האני האינדיבידואלי שלי, ולהכיר את הטבע הטרנסצנדנטלי שלי, את המהות הרבה יותר גדולה מהאני האינדיבידואלי שלי. אני חושבת שנפסיק כאן היום, נשאיר משהו בפעם הבאה. אנחנו עדיין בקטע הראשון של השיעור הראשון, אבל זה לוקח זמן, אז אני חושבת שאני אפסיק כאן. אם יש למישהו עד כאן שאלות, הערות, תוספות, שיתופים. כן.
תודה על המה הקדושה. את אמרת, אני לא יודעת בעצם אם אמרת, אני רק רוצה לדייק אם אמרת, אם משיגים באקטים מסודרים עם בן זוג, אמרת משפט כזה? אז לא הבנתי את זה.
לפעמים אנשים באים ודואגים איך אני אגיע להריים, אני כבר עברתי גיל מסוים וזה כבר לא מתאים לי תרגול זוגי, או אם אין לי זן זוג אפילו אם אני בגיל הנכון. ומה שאני אומרת זה לא לדאוג. אנחנו צריכים עוצמה אנרגטית עצומה כדי לפתוח את ליבנו, לפתוח אותו עד הסוף. עוצמה אדירה. דרך אחת להשיג את זה זה בדרגול זוגי, אבל זה מאוד נדיר, מאוד נדיר שזה יסתדר הכל, ושזה הכל דורש המון. בקתי, את לא צריכה אף אחד, את עושה את זה לבד. אם את מצליחה לגייס עוצמות כאלה שבקתי, אז זה צריך עוצמה אדירה. אני אקריא לכם אנשים שהשיגו את התוצאות של הדרך, איך הם מתארים את זה, זה מדהים. אבל שוב, זה ידרוש עבודה וזה ידרוש עבודה. אבל פה את לא תלויה באף אחד, את יכולה לעשות את זה לבד.
כי זה עובר בשקרת הלב?
זה בסוף יגיע לשם.
בסוף, זאת אומרת זה מתחיל באותו מקום אצל כולם?
לא, אמרתי את זה. אבל בסופו של דבר המטרה היא לפתוח אותה. אז כל זה, בקתי מאפשרת את זה. ואת לא תלויה באף אחד.
תודה רבה.
אתם תראו, אנחנו לומדים את כל הטנטרה ובסוף חוזרים למין חללם. כי זאת השיטה הכי עוצמתית. אנחנו עושים את זה בסוף. אז אל תתקבעו, אל תתקעו, אל תחששו. הדרכים פתוחות בפניכם.
אז אני רוצה להבין, אי אפשר להשיג את החוכמה ללא הבקתי? זה מקצר את הדרך או שזה פשוט בלתי אפשרי בלי?
מה שהוא הבהיר, וזה נכון, אני באמת, גם אם את לא מלכתחילה מתרגלת בקתי, אם הדרך שלך טובה, היא תביא אותך לבקתי. בסופו של דבר טיפלי אפיים ארץ.
אוקיי, תודה.
כן.
תודה על הלימוד. האם תרגול של לראות את טבע בודה בכל הברואים, זה גם סוג של בקתי?
כן, זה גם סוג של בקתי. האובייקט שלך עכשיו זה כל הברואים. וזה תרגול נפלא, אבל באופן כללי, כל הברואים זה כזה לא חד נקודתי. אז גם וגם. בסופו של דבר, מה שאמרנו, כשאנחנו לומדים ליצור את העוצמה עם אובייקט אחד, שמעביר אותנו מעבר, זה אחר כך נמזג לתוך כל המציאות שלנו, וכל יצור מתחיל להיות הלמה שלי. ואני רואה בהם קדושה וכך הלאה. אז אפשר להתחיל מכאן, וצריך לעשות את העבודה הזאת, את הארבע מחשבות האינסופיות וכך הלאה. אבל לרובנו קשה לפתח שם משהו חד נקודתי עוצמתי. ואנחנו צריכים אובייקט אחד להתחיל אותנו.
תודה. לא ברור לי מה ההבדל בין צ'ננה ורג'ה יוגה.
מה שאני מבין לגבי צ'ננה יוגה זה זה שיטת החקירה. אנחנו שואלים שאלות ומנסים להגיע לתשובות, לא דווקא אינטלקטואליות. במידה מרובה זה דומה לכוהן של ג'ן, ששואלים שאלה שהיא כזאת בלתי אפשרית עד שהתודעה מבטרת, ואז ההבנה הלא אינטלקטואלית חודרת. אז מגיעים דרך על ידי זה שאנחנו שואלים שאלות לאיזושהי תשובה. לפעמים התשובה היא באה בקלות, לפעמים יותר קשה. ורג'ה יוגה, אז זה דרך המדיטציה. אנחנו מפתחים את היכולת מדיטטיבית, ובשביל זה אנחנו קודם צריכים לעשות שמירת מוסר וכדומה ותפנית, אבל אז אנחנו מפתחים את המדיטציה לדרגה כזאת, שאז באופן טבעי אנחנו מצליחים להגיע לראייה ישירה וחוכמה עמוקה.
כן, תודה.
בפרחים עטויה עם הצילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא עטויה ובנים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה ולהגישנה כגן של בנתיה וליבי ירחנה ולהגישנה כגן של בנתיה
תודה לכם.